טוב, יש לי כמה יסודות שממשיכים את הדברים שדיברנו. אני לפני, כשהייתי בהתחלה קורא את הדברים, היה בי משהו של לא רואה לגמרי את הטירוף של הסיפור הזה. ישר הולך למאבק על לדעת ישראל, שיש פה מאבק על משהו קדוש, אוקיי, בסדר? וזה נכון, תכף נכניס את זה גם למהלך. אבל בעצם אפשר לקחת את כל סיפור, אנחנו דנים בסוגיית איך נולדים השבטים, ושיש פה משהו שעל פניו נראה כמו מאבק בין שתי אנשים, מי תהיה האישה ומי תוליד את הילדים ולמי יהיה יותר וכו'. אז בהתחלה הייתי פותר את זה על דרך הנמשל. זאת אומרת, קצת דומה למה שאתה אומר על יציאת מצרים. בתורה של סבא, התולדות שעשינו להקדמות, בעצם מי זה יעקב, מי זאת רחל, מה זה לאה, ומה המאבק הזה מבטא בעצם. זאת אומרת, זה איזשהם סכסוך שאחרי זה הוא ילווה את כל התורה, וגם לרב מידן יש על זה הרבה תורות וזה, בני לאה ובני רחל. זה ילווה מפה עד סוף התנך. בני לאה, בני רחל, ישראל ויהודה. מכאן זה לא נגמר. מי המלך? שאול זה מבני רחל, דוד זה מבני לאה. זה מכאן והלאה, ואז הוא אומר, זה רק מחריף את השאלה, זה סכסוך שהולך ללוות את כל תולדות עם ישראל. מכאן ואילך עד סוף כל ה... זה, אז מה ש... זה בין שתי תפיסות עולם, בין שני ערכים, בין שני... מה זה בכלל בני רחל, בני לאה, ויש שני משיחים גם. משיח בן יוסף, משיח בן דוד, והם באיזשהו סוג של מאבק עד סוף הדורות. תכף נחזור לזה. אבל שנה שעברה, למשל, קראתי את זה, ופתאום ראיתי את מה שבעצם את אומרת. רגע, לפני שאתה מייפה את זה, זה הכל קינה ושנאה, ותחרות. שנואה לאה, והקינה, ומי תיקח, ותמכור, ותביא, ו... לא נראה טוב. ככה יוולדו השבטים.
נראה שזה ממש מעביר אותן על דעתן, כאילו נכון, רחוק מאוד.
כן. אז אני...
הכל מוצב גם בשמות שלהם, כאילו, כל הכרחים.
בסדר, תראי את הבן של אלי, אי כבוד, יותר גרוע. כי גלה כבוד מישראל, קראו לו אי כבוד. יש כמה אנשים שקיבלו שמות יותר גרועים. מחלון וקיליון. אז זה באמת דילמה, איך ליישב את הממדים האלה, משהו שמהחיצוניות שלו נראה ממש כמו קינה, שנאה ותחרות, בפנימיות אולי. אז אני מחפש בשנים האחרונות לאחד בין הממדים. זאת אומרת, להצליח גם לראות את המלחמה הזאת, המלחמה הקיומית, גם לראות את הערכים ואיכשהו לאחד ביניהם. אבל קודם כל, גם לראות אותם כל אחד בפני עצמו. אז אם אני הולך רגע עם רני, עם הכיוון הזה, יש פה תחרות של קנאה מי בראש, יש. וזה שאנחנו שואלים איך מזה נולדו השבטים, אז בעצם ההיפוך הולך להיות מזה נולדים השבטים. למה זה מתסבך אותנו? כי יש לנו איזו ציפייה שהשבטים יוולדו, לא מזה. זה קצת, אם אתם מקשרים את זה, שהמשיח יוולד מבתולה. כאילו זה לא יעבור דרך האנושיות, שזה יוולד למעלה, בלי הברדק. הוא אומר, לא, זה נולד משם. זה נולד, כן. השבטים יצטרכו להעלות את המידות, לתקן את המידות. אתה לא מתקן את המידות אם אין לך אותן. אתה רוצה להוליד איזה משהו בלי לעבור דרך הקינה, שנאה ותחרות? לא, אתה תיבטא. זה יתחיל מקינה, שנאה ותחרות, ואחרי זה אתה תחבר את זה לשורש. אבל אתה לא מדלג, כאילו אתה נוחת אל העולם מלמעלה מזה. זה קודם כל. ויש בחסידות, למשל בפרי הארץ, זאת אומרת, כשאתה בא לתפילה, עם מה אתה בא לתפילה? אתה חושב, תבוא לתפילה עם איזה אהבת השם או עם איזה קדושה, תשכח מזה. אתה בא לתפילה עם קינה, שנאה ותחרות, ועכשיו אתה מתחיל להעלות אותם. והרבה אנשים רוצים לשים בצד את הקינה ושנאת תחרות, ואז איכשהו להתפלל. ואני אומר, מאיפה אני הוליד את כל האורות שלי? מקינה, שנאה ותחרות. עם זה אתה עובד. המנוע הראשוני שלך לתפילה, זה שאתה כועס, מקנה, מפחד. זה המנוע לתפילה. אחרי זה, בהמשך, זה אולי, זה ישתחרר. אתה באת בשביל זה, ואתה בסוף, תשכח מזה, באת בשביל הכסף, ובסוף באת לבקש אהבת השם. אבל אתה מתחיל מקינה, שנאה ותחרות. זה בסדר גמור, אין דרך אחרת. הרב אשלג למשל אומר, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, זה לא בדיעבד, זה לכתחילה. אתה זה כאילו לעבוד את השם לשמה, טוב, תוך שלא לשמה. לא, לא, רק משם. אין דרך לעבור, להוליד אין לידה, בלי קינה, שנאה ותחרות. אחר כך אתה תחבר את זה לשורש, וזה יתאר.
זה מחזיר אותי לסיפור הבריאה, כאילו כתוב פה.
שמה?
בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. ומשם התחילה הבריאה, מתוהו ובוהו.
זה קודם כל.
יצא מתוהו ובוהו.
עכשיו אם אני ממשיך לחבר את זה בעצם אנחנו חוזרים, היה שנה שעברה, את כל הפרשות ראיתי דרך עקדת יצחק, בכל מקום היה עקדה השנה, אני רואה הרבה חטא אדם הראשון, סיפור אדם הראשון, ובייחוד חטא חווה הראשונה, זה חידוש שאני אולי מוציא עליו חוברת בסוף השנה, חטא חווה הראשונה. סיפור, יש לנו שני נתיבים של בירור בתורה, בספר בראשית בפרט, זה מה שאת קצת אמרת, שתי תמונות ראי, יש תיקון הצד, הזכרי ותיקון הצד הנשי. ואם אני מסתכל אחורה על תיקון חטא חווה הראשונה, אז מה היה לחווה? אתה ילווה אישי אליי, זה אומרת רחל. מה אמרה חווה? קניתי איש את השם. זה בדיוק אותו דבר. מה היה הבעיה של חווה בכללה? היה, והוא ימשול בך, ואלישך תשוקתך, ובעצב תלדי בנים. הנה. מה זה הוא ימשול בך? שאם אני הגבירה שלו, אז יש לי קיום. ואם אני לא הגבירה שלו, אז אין לי קיום. זאת אומרת, במובן הזה, זה המשך של המהלך. אם אני האישה בבית, אז אני מצוין, זהו עם שולבך. בעצם, זה עוד שרידי, או זה עוד נמצא פה, שכדי שאנשים יתקנו את חטא חווה הראשונה, הם צריכות לעבור דרך זה. זה צריך להיות נוכח. כן? יש פעם שאלתי את אחד התלמידים של סבא שלי, אם אתה רוצה להציע הצעה משיחית לאומות העולם, והיית מקים פה איזה מדינה, וישר לא היה שחיתויות, לא היה זה, אז הם היו אומרים, זה יפה, אבל כנראה שאתה מין אליל כזה שנחת מהשמיים, זה לא קשור אלינו בכלל. אם אתה רוצה להציע הצעה רצינית לאומות העולם, איך להתקיים בעולם, צריך שהמדינה שלך תתחיל עם שחיתויות, הטרדות, הכל. ומשם מה אתה מרים? אתה לא היית שם בכלל. זה מפה מתחיל, זה בסדר. אנחנו לא איזה משהו אחר. אתה בן אדם שמתרומם, לא יצור שנחת מהחלל. אז בעצם תלדי בנים, והוא ימשול בך. מה נותן את הקיום?
מה?
סליחה.
כן, כן, לא סליחה.
אני כאילו, סליחה עליו.
לא, 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 זה לא הפרעה.
אני חושבת איזה דקה שתיים על זה שיעקב כאילו אין שום אמירה בעניין הזה של התולדות. אז תוך כדי אתה מדבר, אני באה לשאול אותך אם, רגע, אז פה זה רק התיקון, כאילו הוא די פסיבי בעניין, אז זה רק התיקון של... אז אני כזה חיברתי למה שאתה אומר בעצם תלדי בנים, והוא הפרנסה, הוא קורא את הצורה, אז כאילו זה...
זה, המקבילה פה באמת, אני לא יודע, רגע, תשלימי את המשפט שלך.
זה התיקון של האישה מאדם הראשון, מחווה הראשונה, זה התיקון של הגבר מאדם הראשון, שהעונש שלו זה... כן, ויש פה זהה,
כן, אז קודם כל...
כאילו התיקון של יעקב...
הוא פוגש את סוגיית...
זה
הוא פוגש את סוגיית, כן,
בזיית
הפך התוך הלחם.
והוא בעליה.
אז על זה אני קצת רוצה ללכת עוד צעד אחד קדימה, עוד, כאילו לקחת מה שאתה אומרת עוד טיפה. מישהו סופר אותו בכלל? סליחה שאני אומר ככה על האימהות, אבל יש משהו שאני מקווה שאני לא מתלכלך על האימהות הקדושות, אבל אולי ייבנה ממנה. את מישהו יעקב מעניין? זאת אומרת, אתה אומר, הרבה פעמים יש את המודה הזאת, הגבר לא סופר את הנשים. לא, הנשים סופרות את הגבר. כאילו, אם היית אומר להם בסדר, אין הוא עם שולחת, תעשי מה שאת רוצה. את רואה אותו בכלל? מאחורי המאבק הזה, גם היא לא רואה אותו. היא רוצה ילד.
כן, רוצות להיות נאהבות.
אפשר ככה. בסדר, זה הצד החמלתי של זה. אבל אני אומר, למה אני אומר לכם את זה? אני לצערי, יצא לי איכשהו להתעכל בכמה סיפורים, ואיזה מישהי בא להתייעץ איתי על משהו. היא רצתה ילד, והיא התחתנה עם איזה מישהו בשביל להוליד ילד. והוא אפס לא התנהג כל כך יפה, והוא בגד בה, והוא פה, והוא כל מיני דברים לא יפים. והיא ביקשה, והיה לי ממש רחמנות עליה, אבל באיזשהו שלב קלטתי שהיא לא רואה אותו. היא לא רואה אותו, היא רוצה ממנו ילד. היא פנתה אליי כדי שאני אגיד לו שהוא ישתנה, כדי שהיא תוכל לקבל ממנו ילד. הוא לא ספרה אותו. אבל למה? סובלת יחס כזה. זה לא מעניין אותה היחס. מעניין אותה, כן, מפריע לה היחס, אז לכן היא התקשרה אליי כדי שאני אגיד לו שיפסיק להתנהג לא יפה. אבל היא באמת לא ראתה אותו. זאת אומרת, זה לא יפה כל כך להגיד על האימהות, אבל כזהות נשית, אני גילית, יש נקודה שכשאתה בדבר הזה, הזוגיות, התיקון השלם של הזוגיות, שבאמת רואים אחד את השני. ואנחנו עוד לא שם לגמרי.
כי זה עוד לא שקורה שם. שיש מאבקי כוחות, כאילו בכלל בכל הדבר הזה, כאילו זה המון מאבקי כוחות. בגלל זה בתכלס יעקב נראה לי כאן מאוד תמים, כאילו איש תם כזה. כאילו יש פה המון מאבקי כוחות, וברגע שלא משנה מי נמצא במאבק כוחות, הוא לא רואה באמת את מי שנמצא מולו.
כן.
שזה מה שקורה להם.
אז אפשר להגיד, הישרדותי. בסדר, הישרדותי זה. אבל יש גם בחינה כזאת של אולי ייבנה ממנה.
מה הכוונה?
אני ייבנה ממנה. יעקב הוא לא נושא. הוא לא נושא. הנושא זה אם אני ממשיך את מה זה חטא חווה הראשונה? זה הניסיון להתקיים. יש את התיקון של כל אחד, איך הוא מנסה למצוא מקום בעולם ולהתקיים. ועוד מימי שחר בראשית, הזהות הנשית מזהה את הקיום שלה על ידי שהיא תלד ושהיא תמצא מקום אצל האיש. והוא עם שולבך, בעצם תלדי בנים, זה שני הממדים האלה שדרכם היא מוצאת קיום. וזה עדיין פה. חכו, עוד לא גמרנו, זה יהפוך להיות גם יותר יפה. אבל יש בחינה כזאת שאנחנו אוספים את הסיפור הזה, ואת זה נצטרך לתקן לאורך כל תולדות עם ישראל, אם אני הולך רגע לסוגיה האישית הזאת, זה תיקון הזהות הזכרית ותיקון הזהות הנשית. ומה ראיתי? שבתיקון הזהות הנשית יש תמונת ראי של גם המאבק על הבכורה. בעצם המאבק של יעקב ועשיו על הבכורה, יש לו תמונת ראי של פה, מי הבכורה.
ויש...
כן? ואני חושב גם שסיפור הדודאים הוא מקבילה של מכירת הבכורה. בעצם נכון, קונה את הבכורה. זה אותו פטנט. יש תמונת ראי של אותו ברור הזה, מי הבן מלך ובן שפחה שנתחלפו, ומי כאילו
כן.
מי...
טוב, אז בואי, והנה נולד עוד כאילו שבט, זה לא
דבר קטן. אז בסדר, שמנו את זה פה, אני אומר, זה עוד לא נגמר, אבל בעצם אתה לא יכול להימלט מזה שבתוך עם ישראל יהיה ממש כמעט, יהיה כמעט רצח בין הבנים. ויהיה כמעט רצח בין שני חלקי האומה, ישראל ויהודה, היו במלחמות עקובות מדם. אנחנו לא פטורים מפתרון סוגיית קין והבל. אנחנו עוסקים את זה ונכנסים פנימה, מקווים לראות תנועה של תיקון יחסי, תנועה של זה, וזה אחד. אז אני עוד בבירור הזה של תיקון חווה הראשונה. ואני חושב שיש פה איזה משהו, את קונה הלילה איתו. אה אבל בוא נלך עם זה טיפה למעלה רגע. בעצם, איך אנחנו יכולים להרים את כל זה? אחד, בוא נתחיל על עצם החוויה הזאת של המלחמה. המלחמה על המקום. אני חושב שאנשים בינינו שחובבים ומחפשים את השלום ואת האחדות ואת המשהו ביחד, אנחנו סולדים, נדבר אנחנו זה אני ועוד כל מיני אנשים שחשים ככה, סולדים מעצם הקונספט הזה של להילחם על מקומך. היינו רוצים איזה משהו כאילו, מה, לא יודע מה היינו רוצים, שיהיה הרמוניה, שלא יהיה מלך כתחילה, ולכאורה, מה זה משנה מקומי? בוא תוותר, בוא תשחרר, מה אתה נלחם מלחמת קיום על מקומך? מה אני אומר? או שיציעו לך את המקום, אבל יש בזה גם, אני מבין, שורש של החסרה. החסרה זאת אומרת, מה אתם מלחמות על מקומכם? אז זה קצת מה שנועם אמרה, זה חשוב. זה חשוב מקומך. בעצם הרבה אנשים שאומרים, בוא נעשה שלום, בעצם באיזשהו מקום הם מסכימים לקבל שזה לא כל כך חשוב אם הם יהיו או לא יהיו. אתה היית רוצה להגיד, טוב תקח, מה זה תקח? אתה חשוב בעולם. יש, תבוא, תגיד, זה אני, זה מקומי, זה חשוב, זה לא איזה משהו. כשאתה מוותר על מקומך, אתה בעצם הסכמת לוותר על האור שלך שהוא יהיה בצד. זאת אומרת, יאללה, מה אתם רבים על מקום? זה חשוב מקום, בן אדם רוצה לשבת במשפחה. כאילו מה, תגיד, זה לא חשוב, הזוועתו אותך החוצה, זה הפתרון. סבא שלי היה לו מהלך על זה, על שיש קין והבל. זה דגם לאנושות, ואז בנוכחות של שתי זהויות, יש כל מיני בחירות אפשריות. יש בחירה אחת אפשרית להגיד, תשמע, מכיוון שזה דורש פה איזה מאבק, אז בוא אני מעדיף להיות הקורבן. יש מי שאומר, טוב, מכיוון שזה דורש מאבק, אני מעדיף שהוא יהיה הקורבן. או יש מכיוון שזה דורש מאבק, אז בוא נברח מההיסטוריה. בוא נברח מזה בכלל. לא רוצה את הסיפור הזה של לחיות בו בעולם, שכדי להיות פה משהו, אתה צריך לשים את עצמך. אז בוא, תברח מההיסטוריה. אני מרגיש על עצמי, שחלק מהדילמה שלי על זה, זה למה אתם נלחמות על זה, זה שזה לא נתפס בעיניי חשוב. הייתי רוצה שהם יגידו, יאללה, קחי, תיאת, זה בסדר. לא, זה לא בסדר.
אנחנו לומדים כאילו למצוא את המקום, אבל במקום בחוץ, הצורך הזה היה מאוד חריף, במקום חיצוני הוא חלופה.
אבל אני אומר,
להיעדר מקום פנימי.
אבל כשיש לך מקום פנימי, זה לא שאז אתה מת בחוץ. אתה יודע מה אני אומר? שבאמת אתה לוקח את הכיסא? למשל, בוא ניקח את זה כדוגמה, אז אתה אומר, לא יודע מה, יש חבורה ואחד יכול להיות הגזבר, אחד יכול להיות מה, ויש פה מישהו שהוא מאוד מוכשר בכספים, ומישהו אחר אומר לו, תעוף, אבל הוא גרוע בכספים, והוא, אז זה חשוב שהוא יגיד, זה בשבילי, אני אעשה את זה. זה לא איזה משהו קטן.
אבל
הוא
לא
הופך
להיות תלוי בתפקיד הזה.
את צודקת שמשם גם שורש הסכנה למאבק גרוע, לשחוט את השני. אבל הרבה פעמים כדי להימנע מהמאבק הזה, אז אנחנו אומרים, אז עזוב. שזה גם לא פתרון. אתם מבינים מה אני אומר? ההחסרה הרבה פעמים היא פתרון, כי אז לא יהיה קונפליקט, לא יהיה עימות, לא יהיה זה, אז אני לא אצטרך להרוג אותך, כי את זה אני שונא. אני שונא את הצורך שכדי להשיג את האוכל בסופר, אני צריך לקפוץ עליך. אז הפתרון זה שלא תאכל, אז אני לא בטוח שזה מוסרית פתרון יותר מוצלח להגיד, אז אני אמות.
לא, אבל השאלה אם אפשר לחיות עם איזושהי תפיסה שיש מקום לכולם, ואם כל אחד ישתבץ למקום שלו, יהיה בסדר.
מצוין. זה שאלה, כמו שנועם אומרת, זה יפה, אנחנו נחשוב שיש שתי נשים. בסדר, אבל זה מהלך להגיע לזה שיש שתי נשים, והן אכן כל אחת על מקומה, והן אוהבות וכולם, זה בסדר, צריך להגיע לשם. יש קין והבל וכל אחד, אתם יודעים, זה חוזר עוד לשם, הוא קיבל את המנחה שלו והוא לא קיבל את המנחה שלו. ברור שאנחנו מחפשים את המקום שכל אחד על מקומו, אבל זה שכל אחד יתפוס את מקומו זה משמעותי. זה אחד. עכשיו אני הולך עוד צעד אחד קדימה. עוד צעד אחד קדימה זה שבאמת מאחורי הדילמות האנושיות שלנו על המקום יש גם ערכים. זאת אומרת, יעקב הוא לא סתם יעקב, הוא מישהו. להיות אשתו של יעקב ולהוליד איתו, זה משמעותי. זה אומר את כל מה שזה אומר להיות יעקב בפשט של התורה, זה הוא ממשיך הברכה וכו'. אז זה לא נאצל לוותר על המקום הזה. זה לא מהלך נאצל, להגיד זה בסדר, תלדי את עם יעקב.
יש לי משהו שקצת מתעתע אותי בזה, בעיניי. כאילו אנחנו מחפשים פה איזשהו סדר, וזה קצת כאוטי, ואתה אומר זה בסדר, כאילו דרך הכאוס הזה אנחנו, הסדר החדש ייבנה, כאילו אנחנו מתקנים את הכאוס, אנחנו כאילו מתקנים את התוהו ובוהו, אנחנו מחזירים את הדברים לשורש שלהם, אבל אם היה איזשהו סדר מסוים שהולכים לפיו, אז היה לי יותר קל להתייחס לזה, אבל נגיד, אם הבחור היה הבחור והצעיר, אבל הכל מתערבב כל הזמן, כאילו, החוקים לא ברורים. כאילו, יש לכאורה את הדברים, את הסדר של הדברים, אבל לא הולכים לפי הסדר.
כן, לכאורה זה מה שלבן אומר ליעקב, לא יעשה כן במקומנו לתת את הבחירה לפני, את הצעירה לפני הבחירה. סליחה, כן. יש סדר עולמי.
למרות שאנחנו יודעים שבעצם הדברים לא הולכים כסדר.
אני לא בטוח שאני מבין מה השאלה, אבל
למשל, אם נוחם את יעקב ועשיו, כן? אז הסדר מאוד ברור מי הבחור. אבל יש סדר מתחת לסדר.
כן. נו, זה הסיפור מסע מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. כן.
אז גם פה אני מרגישה שכל אחד מנסה לתפוס את זה. זה לא ברור. בגלל זה שדברים לא ברורים, אז זה מייצר כאוס כזה. כאילו כל אחד באמת צריך כאילו להמציא את הדברים, לראות את האמת מתחת לפני השטח, אז
אני לא בא אתם מכירים את השיטה שלי. שלב ראשון אמרתי, יש כאוס, וזהו, ויש כאוס, תפסיק לחפש סדר את זה, זה לא, זה עדיין, יש כאוס, זה בסדר. אני רק הולך רגע וממתיק את הכאוס על ידי, בעצם מה הנקודה? אנחנו חווים את עצמנו נאבקים על שטויות. ואז אתה רוצה היית להגיד שאולי האבות והאימהות נאבקו, אבל לא על שטויות. שלא כמוני שאני נאבק על שטויות. או משהו כזה. אבל בדיעבד, כשאתה מחבר את הממדים, אז אתה מגלה שבעומק גם המאבקים שלך על שטויות הם לא על שטויות. כי גם החיים הפרטיים שלך שבהם אתה נאבק, מי יולד, מי פה, מי שם, מי זה, כל הדברים האלה היומיומיים שאנחנו נאבקים עליהם, באמת זה גילוי של דברים אלוקיים. זה משמעותי אם אתה התיישבת פה, התיישבת שם, זה כן משמעותי. זה מגלה דרכו את כל המידות האלוקיות.
זה גם נשמע קצת כמו עניין של אמונה. כאילו נעשה ונשמע שדיברת עכשיו וחיפשת סדר בתוך האי סדר, אז כאילו רוצה להגיד לך למה שלא תשמחי על הקדוש ברוך הוא שזה בסדר. למרות שאין סדר זה בסדר, כי זה הולך למקום כלשהו, ולתת את מפתחך בו, שכאילו נעשה ונשמע כזה. זה כאילו מה שקורה שדווקא מתוך חוסר הידיעה, דווקא זה מקום שכאילו להתקדם ולדעת יותר, זה רק כשאנחנו מרשים לעצמנו גם להיות בחוסר ידיעה כלשהו, ולא לדעת כאילו שזה חייב להיות עם זה וזה וככה ולמה. כאילו זה בראש לי ככה, פתאום חשבתי על עניין של אמונה, כאילו, מבינה?
כן, אני מבינה, נראה לי למה את מתכוון, אבל אני מרגישה שאם אני מנתחת כאילו את מה שקרה פה בין האימהות ועם המאבקים ביניהם, אז משהו באי סדר הזה הוא כאילו מעורר את זה, כאילו האם זה is it necessary? למה זה לא יכול להיות יותר פשוט וברור? כי זה מעורר, זה מוציא כאילו את הדפקלות, את הצדדים הטובים שלהם בהכרח. אז אם הם היו במקום שאתה מדבר עליו באמונה וזה, זה משהו אחד, נגיד כאילו הם בתור משל, אבל הם לא שם, אז הם כאילו במין מצב הישרדותי כזה.
לפי הציור שציירתי, בעצם הסוגיה של שתי אנשים היא מלווה גם במדרש וגם בפשט, גם מימי בראשית. למשל, המדרש אומר שהייתה חווה ראשונה. לפני החווה הזאת, היה חווה שנבראה ואדם לא היה מרוצה ממנה, אז הביאו לו את חווה השנייה. כן, היא הפכה להיות למד יוד, אומרים. לא לקרוא לה. He who must not be named.
אז
זה...
זה לא כתוב.
לא, מזאת הפעם. אבל אחרי זה, זה הופך להיות גם כן כתוב בתורה, למשל, בעדה וצילה. עדה וצילה, ואז המדרש אומר, מה זה עדה וצילה שם? הסיפור של נוח, שהיו לו שתי נשים, אחת לפריאה ורבייה, ואחת לתשמיש. כי יש כאילו שני... לאשתי יש איזה שיעור על זה, כאילו שתי תפקידי האישה ומתי הם מצליחים להתאחד ביניהם. כאילו את היולדת והיא ה... אבל כאילו סוגיית השתי נשים הזאת, אחר כך יש לנו את שתי בנות לוט, גם כן. הבחירה והצעירה ומי, ועם האבא ועם ה... אז מה שאנחנו רוצים לראות זה לא שנגמר האי סדר, אלא שהוא אי סדר, תיקון יחסי לאי סדר, אבל עדיין יש אי סדר, ולכן ימשיכו להיות מאבקים בין בני לאה ובני רחל. זה הסיפור שלנו לפתור, אנחנו מחפשים לראות תנועה יחסית, ולא סיום התיקון. אחר כך...
איזה תנועה יחסית?
התנועה יחסית שלמשל, שיש פה שתי נשים, ולא מישהי שהיא... זה איך, לא יודע, צריך לחפש. צריך לחפש, אולי... להתראות, לילה טוב. ויכול להיות שזה מה שהמדרש רומז, שכן באיזשהו אופן נסתר, היה שם גם כל מיני בסוף את כולם, אגב, גם בין הבנים, בסוף כולם, זה אחד החידושים שכולם נשארו. קודם היה בין בין הגבירה והשפחה, אז היה ברור שמי שהיא אחת הבן שלה יירש, מי שהוא לא יירש. פה כולם יורשים. בסוף.
כן.
כן. עוד חזון למועד. בסדר, לא יודע, עוד חזון למועד, אבל לפחות בין הבנים פה, הם כולם נשארים במשפחה. זה לא שמישהו הוא מחוץ לסיפור. הם ממשיכים לריב את אותם ריבים, אבל איכשהו זה מתחיל להיות בתוך האחדות ולא לגמרי מחוץ לאחדות. צריך לחפש. זה שתיים. וגם הנקודה השלישית היא באמת למתק את הריבים האלה שהם לא רק רבים על כבוד, שמאחורי הכבוד מסתתר משהו מהותי.
כאילו לתפוס את מקומם בעולם.
אחד.
האמיתי שלהם.
כן, זה אחד. שתיים, יש עוד משהו יותר רחוק, שזה באמת, אם יעקב הוא המברך, אז זה משמעות. נגיד, אני אמרתי את זה, מה אכפת לך? כן גרים, לא גרים, אתם רוצים תבואו, כאילו, מי כהן, מי לא כהן, מי... זה משמעותי, מי מברך, מי נושא הברכה בעולם. ואם הוא לא מתאים, אז הוא יביא כללה ולא ברכה. עדיין זה לא מצדיק את זה שתרצח את השני בשביל זה, אבל תבין שזה לא סתם כלום. לתפוס את המקום שלך זה לא איזה עניין. למשל, בלימוד של ימימה, זה חידוש גדול לאנשים להבין שלהיות הם בעולם זה המצווה שלהם. אנחנו, להיות מואר, להיות על מקומך, זה לא...
זה
אגו טריפ. אני לא חושב. זאת אומרת,
היכול לזאת לעמוד ולהגיד, אני, אבל דווקא אני.
כן, 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 כן. זה מה שאני מנסה להגיד, שאנחנו סולדים מזה סלידה נוראית. ממש. כן, דווקא אתה. Wake up and smell the coffee. דווקא אתה. מה, זה קדוש להגיד לא? כן, דווקא אני. זה אנחנו... זה הגבול העדין הזה בין דווקא אני, אז אני אשחט את השני כדי שלא, בסדר, אבל זה דווקא אני, כן, זה דווקא אני.
לי זה עושה המון כאב כשאני רואה את זה, כשזה קורה בתוך אחים, בין אחים. זה מאוד מאוד מכריז לי.
הדרך שלנו למתק את זה, אני מרגיש את זה גם.
בין
אחיות.
נכון, זה הרבה כאב יש בזה.
אבל אתה צריך למתק את זה, לראות שזה שהוא רוצה לתפוס את מקומו בעולם, זה דבר קדוש. אנחנו לפעמים מהחשש שזה הולך למלחמת הקיום, אז אנחנו רוצים לתקן את זה על ידי שלא תתפוס את מקומך. זה לא תיקון. לא תיקון. צריכים לבוא, לשים את מקומך בעולם, ולפתור את הרצח. שלא יהיה הרצח, שלא יהיה זה, שאלה גדולה, איך פותרים את זה? חלק מזה זה שבאיזשהו מקום, מסתתר שם גם, אם נחזיר את זה לגב, שהוא לא רוצה אותה. עכשיו, מה זה הוא לא רצה אותה? אם נלך רגע לסוגיות של הקדושה, יש איזה חלק בסיפור שיעקב לא רוצה ודוחפים לו אותו. עזוב לבן והאינטרסים שלו. יש חלק בסיפור שאתה צריך להבין מהותית שיעקב לא רוצה אותו וכאילו... מדרש אחד מסביר למה נכנס לו, זה קשור, זה המשך של סוגיית גניבת הבכורה. אומר, אם לקחת את הבכורה של עשיו, אתה צריך גם לקחת את האישה שלו, ולאן נועדה לעשיו. אז היא אומרת לו, אתה קנית את הבכורה, אתה לוקח גם אותי. אתה לוקח גם את המשמעות, אתה, בא, כן. אתה לוקח הכל. אבל אם לא נלך על זה במובן הבדיעבדי, שגנבת ממישהו, זה שיש חלקים בקיום שיעקב לא רוצה. אותם צריך להיות בבריאות. ואתה תצטרך לקבל אותם. בעל כורחך אם תתעקש. אבל מכיוון שאתה לא רצית אותם, אז ממשיך שם הקינה והשנאה הזאת. כי יש שם איזה שני ממדים, שאת אחד אתה לא רוצה. אתה מקבל אותו כאילו, מה לעשות?
מה החלק של השפחות בזה?
זה גם חידוש מעניין. קודם כל...
היא מצוות, אבל הבנים שלהם נכנסים לשבטים.
כן, כן, זה גם חידוש.
הם צריכים להיות חלק מהתיקון גם, כי כל מה שקורה פה...
כן, אני לא יודע את הסיפור הזה, אני בכלל לא מבין מה זה מעמד השפחות הזה, להיבנות דרך השיבה, לא מבין את זה. בסדר, אני יכול... אני לא מבין את הסיפור הזה בכלל. מה זה השפחות, אבל אולי זה ממשיך את סוגיית בן מלך ובן שפחה שנתחלפו, והעבד והבכור, יש פה, בסוף כנראה צריך לפתור את זה שהם לא שפחות. כי הם הולכים להיות שבטים.
גם
אז איכשהו אנחנו... צריך למצוא לזה פתרון, לא שהם לא היו במקור, אלא איכשהו להוציא אותם מהמעמד הזה, כי אם לא, אז תמיד, ואכן כך היה, שממשיך להיות איזה מין, אתם באתם מהשפחות. אני לא זוכר, היה לי איזה מהלך בעבודת השם עם זה, אבל
משהו שעכשיו שמתי לב אליו זה קצת בכיוון אחר, אבל עם הכישוף, אני עדיין עם הכישוף שיש עניין שפתאום הפנים של לבן משתנות. ואז גם השם מתערב. שהפנים של לבן משתנות. ואז השם מתערב גם. זה כאילו, יש פה איזה נקודה כזאת שזהו. פה זה...
כן.
איכשהו...
איך זה קורה שמגלה את פניו?
שהעקוב... שהבנים של לבן מאשימים אותו אחרי כל הקטע עם הצון. ואז משתנות הפנים של לבן, וכאילו הוא קולט את זה יעקב, ואז השם מתערב. ואומר לו, עכשיו, לך.
יעקב את פני לבן, והנה איננו עמו כתמול שלשום. ואומר השם על יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך, והנה עמו.
איפה זה? בפרק ב'.
כן, שזה, יש לי כזה מין נקודת מפנה כזאת, ש...
אולי אני יכול לעשות מזה קצת, אחד, אתם יכולים לקרוא פה בליקוטי הלכות, יש לו מהלך שם, למה בכלל יעקב היה צריך להיות עבד, סוג של עבד אצל לבן בשביל... חוץ מזה הוא אומר, כל כך הרבה התגבר הרמאות של לבן, זה בעמוד רשעין ת', שהוא בחינת החלה התמורות, עד שרימה את יעקב החליף לו לאה ברחל, שחילוף זה גרם המחלוקת שבין השבטים. וחלוקת מלכות בית דוד ומכירת יוסף. כי אם היה נושא את רחל תחילה, היה יוסף יוצא תחילה והיה בכור ממש, לא היו מקנים בו אחיו כל כך. כי יעקב אחרי זה ממשיך לאהוב, להכריע שיוסף הוא הבכור, ואמרו, סליחה, הוא לא הבכור. כי הכל היו רואים גדולתו ואמיתתו, רק מחמת החילוף הנ"ל, טעו בו אחיו וסברו שאינו איש אמת וכולי וכולי.
אבל היא הייתה הכרה. הוא התעכב.
אבל היא הייתה הכרה, זה הכל היה מכוון.
אבל היא הייתה שלו, אז כאילו הוא...
שהכל מבחינת החילוף של היכלי התמורות, שהוא בחינת החילוף של בן המלך. המובא בספר סיפורי מעשיות, שהוא בחינת כל החילופים והשינויים שיש בכל דור ודור, עד שיבוא משיח צדקנו במהרה. זה מה שאת אומרת. אז זה שזה מבולבל, זה המשחק של העולם. שהבכור הוא לא הבכור בכלל, כן. ושצריך להחזיר את הדברים על הסדר שלהם. התוהו כן. ובוהו נובע מזה שאין את הסדר הנכון. עכשיו, יש אולי בחינה באינסוף, שבהם אין בכלל חילוקי מדרגות. אין בכור ושני. אין גבירה וזה. אבל פה בתוך העולם שלנו יש בחינה של עיקר ותפל. וזה בסדר, כשכל אחד תופס את מקומו בעיקר ותפל, כל אחד שמח. למשל, הנקודה של בלימוד, ההתקרבות, שההתקרבות תהיה עיקר. שהפנימיות תהיה עיקר ולא החיצוניות. ואז החיצוניות זה בסדר לה. זה לא שהיא נדפקה להיות חיצוניות. השאלה זה עיקר ותפל. מה עיקר ומה תפל בכל מצב, זה הבחירה וההכרעה שלנו, והנקודה היא שמה שקרה זה שחל בלבול, ואיכשהו כל הזמן חוזר לנו בסיבוב הבלבול הזה, ואנחנו צריכים לסדר אותו למקום, של להחזיר את העיקר עיקר והתפל תפל. ו...
כמו לאט החרבה מתהפכת לשמור את דרך עץ החיים.
שמה?
כאילו ש...
ההיפוך.
להיכנס לגן עדן... זה כאילו שאלוהים גירש את אדם וחווה מגן עדן, אז הוא שם שם לשמור את לאט החרב.
המתהפכת, ההיפוכים.
אני חושב שרבי נחמן אמר שזה תהפוכות החיים, נכון?
חלי התמורות.
כאילו צריך איכשהו לעבור את השלב הזה בשביל באמת להגיע למשהו... הכל...
טוב, אין לי מושג. כן.
לא יודע, כל פעם אתה אומר משהו וזה... מביא אותי לאיזה פסוק, כן.
אז מה יצאנו? אז מה יצאנו?
מה?
מה?
ברגן אי סדר
שיש סדר. זה עדיין, מה, אני חושב שאחרי מה שזה, זה בסדר. זה עדיין אי סדר. לראות בכל התנ"ך יש, ואז אחרי שאתה מסכים, אתה לא מצפה לראות איזה סדר, אתה יכול אולי ליהנות ממה שקיים, ממה שיש. ויהב יעקב את רחל, ויש, תצליח למצוא את מה שיש, אחרי שתסכים לראות שזה לא, מה לעשות, היה חורבן בית המקדש גם אחר כך, היה חורבן, על שנאה, ועל... היה, מה לעשות, זה לא, לא נשארנו סטרילים.
כן,
כאילו,
מה שאני לוקחת מהפרשת, זה, לראות באמת כמה כוחות פועלים בבן אדם, סותרים, וכאילו יש המון כוחות. אם נגיד כל הדמויות הן לבן ויעקב ואנשים והבנים, כאילו אם כל אחד זה איזשהו חלק בנפש, אז כמה כוחות פועלים, והם סותרים, והם לא תמיד make sense. זה לא נראה הגיוני, אבל זה קיים. שום דבר הוא לא חלק. כל חלק, גם לבן עם התעתוע שלו וגם הכל.
תיקון חווה ראשונה. Thank you. רוצים, יש פה כמה תורות יפות על כל סוגיית הרמאות.
זה נכון מעניין, כל הסיפור הזה של המניפולציות שמתרחשות פה.
כל הגנבות נמשכים על ידי הבעל דבר שהוא הגנב הראשון, ראש לכל הגנבים והרמאים שבעולם. ולכן צריך לגנוב אותו בחזרה. זה המהלך פה. ההפוך. הוא מחמת גנבתו במותן, כן? כאילו, אמר פה שהוא קלט אותו,